הר"ל ביאר לנו באריכות את שליחותו של משה, בסדר? את א' את לידתו של משה, זה הפרקים ת' ו' עד כ', ואחר כך את שליחותו של משה, הקדוש ברוך הוא מגדיר למשה את שליחותו, את מגמתו, את דרכי ההופעה של הדבר הזה, ובעצם פרק ת' זה היה כבר תחילת ההוצאה לפועל של זה ברכיבה על החמור. ואנחנו במעין פרקי מעבר, שלושת הפרקים הבאים, מהר"ל יבאר את עשר המכות בלמד ב' עד למד ד', ובפרקים למד עד למד א', אז בעצם המהר"ל חושף בפנינו את הדרך שבה הדברים הולכים להופיע במציאות, או איך הקדוש ברוך הוא רוצה שהדברים האלה יופיעו במציאות. אז אני חושב ממש נושאים דומים פרק למד ולמד א', ננסה להבדיל ביניהם אחר כך, אבל פרק למד, מה שמאוד מאוד בולט, המהר"ל חוזר על זה ארבע פעמים, זה לעובדה שצריכה להיות איזושהי הדרגתיות בהופעת הגאולה. זה ממש באמצע, זה כתוב במפורש, שמדבר על דומה דודי לצבי, מצבי נגלה וחוזר ונכסה ונגלה, כך גואל הראשון נגלה וחוזר ונכסה, ואז נגלה פעם שנייה. והמהר"ל אומר שזה מה שקרה למשה רבנו, שמשה רבנו, אחר שהוא בא פעם ראשונה, הלך משה למדיין, המדרש כמובן, נסע שם שישה חודשים, ואחרי שישה חודשים נגלה הקדוש ברוך הוא עליו במדיין פעם שנייה, מה שמופיע בתורה לכאורה, ואמר לו, לך שהוא מצרים, הבא משה מדיין, וארון מצרים, פגעו הם שותי ישראל וכו'.
מה,
מה בדיוק
המדרש שם שכאילו כשהוא חזר פעם ראשונה, ואז אהרון אמר לו לחזור עם מציפורה, אז הוא חזר כאילו,
לא חזרו לבד? אז נראה פה שהוא הופיע לפני פרעה בפעם הראשונה.
הפעם שאהרון אמר לו לחזור, כאילו להחזיר אותם.
לא, זה עוד לפני נראה לי.
לפני
שהם
פגשו את משה?
כן.
אז הם חזרו?
לפי המהר"ל, איך שהוא מבין את הדברים, אז בפעם הראשונה הם הגיעו לפרעה, אבל לא עשו לו אותות, זה מה שמופיע בתחילת פרק ה', מופיעו אצל פרעה, לא עשו לו אותות, והוא הכביד את ליבו והעמיס על בני ישראל יותר מזה, ועל זה נאמר שהלך משה למדיין, ועשה שם שישה חודשים, ואז הוא יחזיר משה ואשתו לבניו, למרות שזה מופיע בתורה, כאילו בפרק ד' שאהרון אומר לו, זה קורה אחרי זה, ככה משהו במדרש.
הוא אומר לו כבר אז, רק עכשיו...
כן, עכשיו הוא עושה את זה. כן,
אבל הוא שיהיה ביתרו, למה...
כן, אבל הם לא שם.
ביתרו, למה אנשים פתאום מביא את הציפור
הזה? אז עכשיו הוא אומר, מהר"ל אומר, זה קורה כאן, באמצע פרק ה' של החומש, ואחרי שישה חודשים, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו עוד פעם, ואז הם פוגשים את השוטרים, ואז מתחילה פרשת ויירא. אז כדי לעמוד על השני דברים הללו, למה צריך את זה פעמיים, למה פקוד פקדתי, למה יותר שתי גילויים כאלה, וגם לעתיד לבוא זה יהיה כך, אומר המהר"ל. אז המהר"ל... כן, לעתיד לבוא צמח יצמח. נכון, אז כדי לעמוד על זה, בוא נראה רגע את הפתיחה של הפרק. המהר"ל בתחילת הפרק מסביר למה שבט לוי היה פנוי מעבודת פרך. הוא אומר שתי תשובות. שלכאורה הם אותו דבר, אבל כנראה מבדיל ביניהם, כי את התשובה השנייה, שמפיח איזה 10-12 שורות, הוא אומר, יש בזה טעם נפלא. אז רואים שהסיבה הראשונה זה לא הסיבה השנייה. אז מה ההבדל ביניהם? אז נראה לי ככה, בסיבה הראשונה, זה לא בגלל שהם שייכים לעם ישראל. בסיבה הראשונה, הוא אומר לך, למה משה ואהרון היו יוצאים שלא ברשות פרעה ולא היה מוחה, שבט לוי הפנוי מעבודת פרך, למה? כי עוד בחיי יוסף היה פותר אותם, שכל אדם מוטל עליו עבודת המלך, זולתי הכהנים, שהם כהנים לכל אומה ואומה. זה לא קשור לעובדה שהם שבט לוי של עם ישראל. בכל אומה צריכים להיות את אנשי הקודש, ואנשי הקודש צריכים להיות פטורים מעולם המעשה ומשעבוד המלך, ולכן שבט לוי שהיה נקרא עליהם שהם כהנים, הם פטורים מן עבודת המלך. ולכן הסבר ראשון, הסבר אוניברסלי שכזה. ככה זה צריך להיות מתוקן בכל העולם. בכל העולם צריכים להיות אנשי רוח, שאנשי הרוח הם מעבר לשיעבוד התחתון, ואנשי הרוח הם לא יכולים להיות כפופים לעבדות הכללית. אבל אז הוא אומר עוד...
זה גם בשאומה? כאילו, למה שהכירו את זה גם בימים אחרים?
אז משמע פה שגם הכהנים של מצרים, למשל, אנחנו בסוף חומש בראשית, אז הם היו פטורים מלשלם את המיסים ל...
זה ממש פה,
אבל אז הוא אומר, זה תקנה מחיי יוסף. לכן עכשיו הדגיש את חיי יוסף. בחיי יוסף היה פותר את שבט לוי מנמס המלך, שכל אדם מוטל למטה מלך, זו לא תהיה הכהנים. וזה המשיך ככה, הנוהג הזה, זה חוק במצרים, חוק על כזה, שאפילו פרעה הנוכחי מכבד אותו, שאנשי הרוח הם פטורים מעבודת מס.
זה היה כאילו, כשיש את הרעב שם, זה מגוחך לחלוטין החוק הזה. כאילו, כולם מוכרים את עצמם לעבדים, ויש איזה כמה כהנים שנשארים האנשים החופשיים היחידים במדינה, כאילו זה. אני משהו, כאילו, רואים שבמצרים זה כנראה היה, זה משהו שהוא...
אי אפשר להרער עליו.
כן, לא הגיוני כל כך, כן, משהו כאילו זה.
עבודה
בבכורות? מה?
אתה אמור להיות עבודה בבכורות? כבר אז שבט לוי היה שבט קדוש?
רואים במראה כל הזמן, מפרק תיבה הוא משבט לוי, הוא נבדל וקדוש.
זה מופיע בתורה.
גם מצד העבודה, אפשר לדעוק מה זה עבודה, אבל שבט לוי הוא נבדל וקדוש. כך יהודו מהתחלה.
בתורה זה לא מופיע עד שבט
רון, כאילו.
נבדל ושבט לוי.
לא, אבל מרגע שמתחיל חומש שמות, המראה מבין את זה ככה. כבר בפרק 16, ויש שבט לוי, הוא אמר זה שבט מיוחד וכו', כאילו, ככה הוא נורא לשבט.
ככה, אחת שבט מיוחד בסגולה שלו, נצאת פרעה, מה מיועד לעבוד
בבקדה? נכון, אז הוא אומר שבט לוי, אני אקרא להם שם כהנים ועובדים לקדוש ברוך הוא. הם כבר תמיד היו עובדים לקדוש ברוך הוא בשביל עבודה רוחנית. יכול להיות שזה לא עבודת המקדש עצמה, אבל עבודה רוחנית היה מוטל עדיין, כן. אבל אז הוא מביא בטעם נפלא, וחוזר לכאורה על אותו נקודה, עכשיו רואים שהוא מייחס לעם ישראל. אין ראו שעבדו מצרים בשבט לוי, למה שבט לוי? לא בגלל שהם כהנים כמו כל הכהנים בעולם, כי הם קדושים להשם. איך אם שואל על השם, קדושים להשם זה רחם המקולקל. וכבר נתאר המפקים הקודמים, כי אף על ישראל לא הם מושלים, וכאשר ישראל בשלמות, יצאו שאתם פה קודם נזכיר ישראל והשם, אבל שבט לוי שהיו קדושים כולם בתנימה, מראו שהם שלמתם כלל. זאת אומרת, רואים שהמהר"ל מבין שיש פה שתי תשובות לדבר הזה. אחד, למה שבט לוי פנוי מהעבודה? כי הם כהנים וכהנים כל העולם הם פטורים מהעבודה. אבל שתיים, הוא אומר שפה עוד דבר מיוחד, לא יכול להיות אחרת מצד המציאות הנבדלת, שדבר שהוא נבדל יהיה משועבד לדבר שהוא חומרי. אני חושב שבסוף הפרק המהר"ל חוזר להסביר את זה עוד פעם. בסוף הפרק, בפסקה האחרונה, הוא מדבר על ארבע לשונות של גאולה. אז הוא מסביר שארבע לשונות של גאולה, הוצאתי, יצאתי, הגעלתי ולקחתי, אז זה כדי לשחרר משלוש מדרגות. היה שלושה דברים, גירות, שגירות זה נורא והיום, אבל גם שאינו משועבד לאחר, אבל הוא גר, אז אין לו כוח כמו התושב. אחר כך לא רק שהוא גר, הוא גם משועבד, שיעבוד של עבד. אחר כך מדרגה שלישית גם הוסיף עליהם עינוי, שזה עוד יותר נורא מאשר עבד משועבד, זה כבר עינוי וכו'. כאשר בא לגאול אותם, אז הממרות הללו של הגאולה זה כנגד זה. התחיל באחרון מן העינוי שהוא הקשה. ממנו סיום תחילה, זה נאמר, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. סבל זה העינוי. אחר כך אומר, יצאתי אתכם מעבודתם, זה עבדות, ואחר כך, בגלל שיש גם גירות, וגאלתי אתכם, שלא תהיו פשוט אחים כלל, להגאל אתכם מתוכם. כל מה שהמהר"ל הסביר כאן, זה אוניברסלי. כל אדם בעולם שהוא גר, או שהוא משועבד, או שהוא מעונה, זה שלוש מדרגות שהוא מתחת לשני, וצריך לחלץ אותו משם. אבל אז אומר המהר"ל, ועוד פירוש, ועכשיו הוא מפרש אותו דבר, אבל עכשיו באומה הישראלית. לפי שהיו ישראל במצרים, כן, פתאום מדבר על ישראל. וראו שמשועבדים במצרים, שעברה לישראל יש משועה מיוחדת. וכו' וכו'. כאילו היה שם עבדות על ישראל, כך ישראל שעבדו בארץ מצרים, והראו להם דווקא על ישראל בעצמם שגילה את מצרים וכו'. אז רואים שההסבר השני של המהר"ל זה אותו הסבר, רק הפעם ההסבר הזה זה מצד האומה הישראלית. זה שהקדוש ברוך הוא צריך לגאול, כי הוא צריך לסדר את המציאות. לא יכול להיות שבמציאות שלנו יהיה אנשים שהם יהיו בגירות, ויהיו בגירות, לא גירות שיעבוד, ולא שיעבוד, אלא עם עינוי. אבל אם האומה הישראלית היא כזאת, זה דבר נורא והיום, זה עכשיו צריך עוד גאולה לדבר הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם גואל את ישראל ממצרים, זה גאולה כפולה. א', יש פה גאולת העולם. העולם, כאשר הוא לא מתוקן, כאשר הוא לא מסודר, כאשר הוא עקום במדרגות שלו, כאשר יש כהנים שלא מקבלים את החופש שלהם, זה לא בסדר. כאשר יש אנשים שמשועבדים ומעונים וגרים, זה לא בסדר. אבל ב' צריכה לצמוח מהגאולה העולמית הזאת, עוד גאולה קונקרטית, ייחודית לאומה הישראלית, שהיא שייכת דווקא אלינו, וזה נחשב השמרל בתחילת הפרק, בסוף הפרק חוזר ולסדר לנו את הדבר הזה, וזה נדמה לי הביאור העמוק של משהו עכשיו הסביר שהתפתחנו איתו וקראנו את המדרש של חז"ל. משה רבנו מגיע לפרעה, והוא לא עושה אותות. למה אתה לא עושה אותות? כי אנחנו עדיין לא שייכים למדרגת האותות. הטענה הראשונה כלפי פרעה היא מצד העולם התחתון. בעולם התחתון אתה מלך, שאתה משעבד ומענה ומעביד וגורר אליך אנשים, שאתה לא מוכן לתת להם ללכת למקום שלהם. אז מהצד הזה אתה צריך לשחרר אותם. לשחרר אותם, לא קשור לאותות, זה לא קשור לנבדלות האלוהית, זה לא קשור לשם הוויה שצריך להופיע בתוך המציאות ולחולל פה מהפכה עשומה ממעלה עד למטה. זה מצד המציאות התחתונה פשוטה. ועל זה אומר לו פרעה שבשום אופן לא, גזר פרעה רק לאומר אלה רוצים, הפוך, נכביד עליהם עכשיו את עולם. ואז משה רבנו חוזר למדיין, ועד צריכה לבוא גאולה אחרת. המדרש הזה של חז"ל, בין אם פשוטו, בין אם הוא רק בא להעביר לנו משמעות, הכוונה היא כל הגאולה הראשונה, סתומה, כרגע לא זה שום דבר, אתה תתחיל הכל מחדש, מדרגה אחרת לגמרי. ולכן הוא אומר מלכתחילה פקוד פקדתי, הכוונה שיהיה פה שתי פקידות, וזה אמרנו גם כשלמדנו את פרק כ"ה, היהי אשר יהיה, שיכול שגם זה, גם לזה זה רומז. עדיין הם שומעים את החריקות בהקלטה, אבל זה גם זה זה רומז, היהי אשר יהיה, שהיהי הראשון זה כנגד הצד התחתון יותר במציאות, והיהי העליון, היהי השני זה כנגד השאיפה יותר עליונה. ככה גם המהר"ל כאן נכנס להסברה העמוקה של הדבר הזה, ביחס בין שם שדי לשם הוויה. והיראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב אל שדי, ובשמי השם לא נודעתי להם. כן? שם הוויה לא נודעתי להם. ועכשיו אני הולך להיוודע בשם הוויה. זה הנקודה המרכזית. גאולה ראשונה היא כנגד האבות. האבות הם תקנו את הטבע הנורמלי במציאות. העולם צריך להיות מתוקן. גם העולם לא היה מספיק מתוקן. ככה מתחיל המדרש הזה שהוא אומר למשה רבנו, אפילו שנודעתי להם בשם שדי, ועדיין היה להם בעיות. איזה בעיות היה להם? היה להם בעיות בעולם התחתון. אמרתי לאברהם, קום מתהלך בארץ ארוכה לרוחבה, ביקש לקבור את שרה, לא מצא מקום. זה לא מצד הנבדלות האלוהית עכשיו, זה מצד הטבעיות הנורמלי, זה אמור להיות שלו. הוא לא מצא מקום לקבר, איך יכול להיות דבר כזה שאדם לא יכול לקבור את אשתו? אמרתי ליצחק גור בארץ הזאת, ביקש לשתות מים ולא מצא. זה מצד המציאות התחתונה, אי אפשר לחיות ככה בעולם. העולם צריך שיהיה מקום לקבור, העולם צריך שיהיה מים לשתות. ביקש יעקב, ביקש לנטות אהולו ולא מצא. בסך הכל ביקש לפתוח אוהל, בן אדם צריך שיהיה לו אוהל כדי לחיות בו. זה המדרגות התחתונות שלא מצליחות לצאת אל הפועל, הן לא מסתדרות. זאת אומרת, מה כן אמור להסתדר לאבות? לאבות אמור להסתדר המציאות הטבעית הנורמלית. כידוע חומש בראשית, לא בניסים עסקינן, לא באותות ומופתים, ולא בגילויי שכינה ממעלה למטה, אלא בתיקון עולם, ביצירת הדרך ארץ שקדמה לתורה, ביצירת מציאות שהעולם התחתון הוא מתאים לקבל רשמים אלוהים. אז צריך ללכת ולסדר אותו. אז אברהם, יצחק ויעקב, את הנפש אשר עשו בחרן, הם הולכים ומאזנים את המציאות ומיישרים אותה ומרוממים אותה ומשפיעים על כל סביבותיהם, כדי שהעולם יהיה נורמלי. אבל, ולכן זה נקרא שם שדי. במשך הוא מסביר שם שדי פה, הוא מביא בזה שני ביאורים בשם שדי. אל שדי, אמרתי לעולמי די. די לשמיים, די לארץ. אילו אמרתי להם די, יונים תכין והולכים. לא, זה לא עולם אינסופי, זה עולם מוגבל. זה יש גבוליות בעולם. זה עולם מנוהל, אבל כמובן, יש שם אלוהים שמופיע בתוך המציאות. אבל שם אלוהים שמופיע בתוך המציאות, הוא מופיע בהגבלה, הוא מופיע בהגדרות, מופיע בהגבלות, הוא מופיע בסגירה מסוימת. זאת אומרת, זה עולם הטבע שהקדוש ברוך הוא כמובן מייצר אותו, העולם התחתון, ומסדר אותו, ומגביל אותו, ומגדיר אותו, והוא אמור תפקד על פי זה. ולכן אליהם נגלתי תמיד בשם שדי. זה הכוונה, אמרתי לעולמי די, או משום רב לזר, אני הוא שאין העולם לא כדאי ללאותי. הלאות שלי לא כולה יכולה להיחשף כאן בתוך המציאות התחתונה. אלא זה עולם תחתון, בשם השם נקרא לה בצורה מאוד מאוד חלקית, ולא יכול להופיע בו באמת בצורתו המלאה. אבל לעומת זה, אליך חומש שמות, כל ההופעה של משה רבנו, זה חשיפה של מדרגה אחרת. לכן זה חייב לבוא בשתי פקידות. צריכה לבוא פקידה חדשה. צריכה לבוא צמיחה חדשה. צריך להופיע כאן משהו חדש לגמרי אחר, מעבר למציאות התחתונה. וזה שם הוויה, שזה המהר"ל אומר כבר שהוא מזכיר שם הוויה, זה השם המיוחד, זה הנבדלות, זה הייחודיות האלוהית, זה המדרגה הגדולה והעליונה הזאת, שהיא אמורה עכשיו לרומם את העולם לאיזושהי מציאות חדשה. אני חושב, הפתיחה הזאת היא לפרקי, להופעת המכות, זאת אומרת, זה עכשיו בעצם משה רבנו חוזר למצרים להתחיל את הגאולה, והגאולה תופיע בעזרת מ-10 המכות. אז הפתיחה הזאת של פרק למכות, זה בעצם ממשיך את המהלך שאנחנו התחלנו לפני כן ועסקנו בו בעריכות, שמשה רבנו הוא מרומם את העולם למציאות חדשה. זה בפרק כ"ה זה הרשם מפורש, עולם חדש נבדל, נכון, עולם חדש מתגלה עכשיו במציאות, כל מי שנאמר בו והיה, אז הוא עכשיו חושף את המציאות החדשה הנבדלת הזאת. משה רבנו הוא לא רק משלים את המציאות החסרה שהייתה חסרה לאברהם וליצחק וליעקב, אלא הוא עכשיו הולך להופיע מציאות חדשה, מציאות שהיא נכסית ורק אחר כך היא יכולה להיגלות לגודל הופעתה מרוממת, והיא לא יכולה להופיע בבת אחת. ככה אמרה סכם את הקטע הראשון של להעלות הגאולה, אי אפשר שתבוא הגאולה שהיא מעלה עליונה בפעם אחת. אנחנו פה בדרך לגאולה עליונה, וזה מופיע פעם ראשונה בפקידה הזאת אצל משה רבנו, וזה יופיע פעם שנייה לעתיד לבוא, אולי פה רומז לשני המשיחים, שני הצמיחות, יש צמח ומתחתיו יצמח, שגם שם לעתיד לבוא הגאולה תהיה כל כך עליונה, שהיא תצטרך לחשוף דברים חדשים במציאות האלוהית העליונה שירדו לתוך המציאות התחתונה, אז גם שם זה יצטרך לבוא בכפל של דברים, בכפל של הופעות, בסבלנות גדולה ועריכות הזמן בין אירוע לאירוע.
זה קצת מתחבר לפי כפולה ולפי בפי כפולה, היה שתי עזרה, היה פי של פי פשוטה, היה עזרה של פי כפולה, זה של הפי פשוטה, זה יותר כאילו, היא כמו פי רגילה, רק שהיא פי של גאולה, זה פי אחד, זה שני פי פשוטה, פי כפולה, אבל יש פי במציאות התחתונה, ויש פי נבדלת יותר, שכאילו, זה פעמיים פי, זה בעצם הפי שאחרי הטף, אז זה כאילו יוצא שזה כאילו הגאולה השנייה, זה כאילו הפקות פקד, אם צד אחד יש גם גאולה הפקות הראשונה, זה כאילו הפי פשוטה, ובשביל יש פקות פקד, והפי הכפולה היא כאילו כבר, היא גם מדרגה יותר גדולה,
כן. אתה אומר כאילו הפי נמצאת גם ב-22 אותיות של העולם הזה, זה הפי הראשונה, זה הצדיק הראשונה לכאורה, שזה יותר גאולית כזה מתוך המציאות התחתונה, ויש לפי ולצדיק גם את ההופעה מצד ה-5 האחרונות שבהם נברא העולם הבא. כן, נכון?
הרב יכול להסביר מה ההבדל בין השם שדאי לשם אהיה, כאילו לפי השבון הזה יוצא שהשם אהיה הוא מאוד דומה לשם שדאי, לא?
לא נראה לי.
מה ההבדלים כאילו?
שם שדאי, זה כמו שהסברנו, זה הופעת הקדוש ברוך הוא בצורה טבעית במציאות התחתונה. ושם אהיה זה הדרך לחשוף את שם הוויה. אין שדאי פה בתוך משמעות. אלא מה שמשתמש פרק כ"ה באהיה אשר אהיה, אמר המהר"ל, להיה זה יושב על אותו יסוד כמו הוויה, זה אותם אותיות היבי שבאים במבונה השם הנפדל, אבל במקום שזה יתחיל באות י' שזה צד השלמות בהופעתה של כל העשירייה השלמה, אז זה מופיע מצד האלף בצורה של אני אעשה. זאת אומרת, איך יופיע שם הוויה בסוף על ידי הופעת שם היה. זאת אומרת, שם היה זה תחילת הגילוי האלוהי במציאות, כדי שבסוף שם הוויה יוכל להיחשף בתורה של תורה שלמה. אז לכן שם היה הוא משוייך לשם הוויה, ולא לשם שדאי.
לפי ההסבר השני זה כן הסבר מסוים של שדאי של הילה ואלול, זה כן טיפה שקשור לזה כאילו במידה מסוימת, זה יותר מצד האלול ולא מצד הופעת הילה בתוך האלול, זה מצד זה שהאלול קשור להילה, משהו כזה, משהו כזה משהו הרב אומר, שכאילו יותר קשור לגילוי ולא קשור להופעת רצון השם.
כן, אבל נראה שזה גילוי של ההופעה השלמה, יש גילויים של הופעה חלקית ויש גילויים של הופעה שלמה.
זה שדאי?
לא, יהיה. יהיה, כאילו יהיה גילוי של הופעה שלמה. ויהיה שדאי, זה נמצא הופעה חלקית. אני חושב פרק 1:30, המהר"ל רוצה בעצם לחזור על אותו יסוד, רק לקרב אותנו עוד יותר אל איך זה יופיע במציאות. אולי אבל כהקדמה נלמד ביחד, כיוון שהפרקים קצרים וזמננו בידינו, ולא לא, לא אמרתי לכם להסתכל לפני כן, תסתכלו בסוף פרק סמכבר. המערב לעצמו שלח לי שם. באמצע פרק למדל הוא שלח לי שם. לא זוכר אם הוא אמר פרק סמכבר, אבל שהוא רק אמר שהוא כתב את זה איפשהו. אבל כוונתו לסוף פרק, לא, לא סמכבר. זה לא סמכבר. בסוף פרק נ"ו. בסוף פרק נ"ו, סליחה. סמך ו' זה כבר לא שכלה אגדה, לא טעיתי. בסוף פרק נ"ו, הפסקה האחרונה, זה מפרקי האגדה, הוא פשוט עובר על האגדה. אז כשהוא מגיע לאגדה שאומר דבר אחר, ביד חזקה 2, ובזרוע נשויה 2, רואים גדולים 2 וכו'. אתם רואים, הנה בא לבאר פסוק זה? אז הנה בעל בפסוק זה וכו'. וכאשר תעיין בפסוק, תמצא כי בחמש מכות ראשונות לא היה השם מחזק ליבו, יכול להיות מה שנושא של הפרק שלנו, ואילו בחמש מכות אחרונות היה השם מחזק ליבו. שמזה תראה כי חמש מכות אחרונות הן כפולות על הראשונות. וכאשר בא עליהם כפל מכות, לא היו יכולים לעמוד, היו שולחים לישראל, לכך כאשר הגיע לחמש אחרונות, אמר ויחזק השם את ליבו, שמזה תראה כי המכות כפולות היו על מצרים. וכאשר תעיין, תמצא שהמכות היו כפולות לגמרי. זאת אומרת, יש הרי כל מיני שיטות איך ללמוד את המכות. כן, רבי יהודה נותן בהם סימנים שזה בכלל 3, 3 ו-4. ופרשות השבוע כידוע זה מחולק ל-7 ו-3. וכאן המהר"ל, גם בפרק שלנו זה רמוז, וכאן זה מבואר יותר ומפורט יותר, מחלק את המכות ל-5 כנגד 5. כמו קצת ב-10 הדיברות יש המהר"ל גם כן במהלך הזה של 5 כנגד 5. אז ממש מסביר ככה, איך זה מכה כנגד מכה. המכה הראשונה מן 5 הראשונות את אדם, מכה הראשונה מן האחרונות הייתה שכין. מה זה שכין? תוספת דם. ואין חילוק ביניהם, רק שהמכה הראשונה מן חמש הראשונות הוא דם בתחתונים. והשכין הוא באדם. האדם הוא התחלת עליונים, שהרי יש בו הנשמה מן העליונים, דבר מבואר. עד כאן הסבר של החלק הראשון. המכה, אז מה רואים? שהדם זה בתחתונים והשחית זה בעליונים. המכה השנייה מן חמש אחרונות פרדאים זה שרצת בא מן המים תחתונים. המכה השנית מן חמש אחרונות ברד, ברד בא מן המים העליונים, מביא לזה ראיות, בראשית רבה, ותענית, שם התענית העליונים, וכן ברד. מכה שלישית, מן הראשונות, קינים, שרץ הארץ, מכה שלישית נכונת הרבה, הרבה הוא שרץ העוף, מביא לזה ראיות, הרי התיאורים מקיים שרץ העוף וכו', רק הקינים הם שרץ העורת בארץ למטה. הרבה זה שרץ העוף למעלה מעופף בשמיים, שאין הרבה משכנו בארץ למעופף בשמיים. מכה רביעית, אז רואים שכל המכות, המערה מקביל אותה, מה מן הארץ, מה מן השמיים. מכה רביעית מן הראשונות הרוב ולמטה, כנגד זה למעלה חושך. מה הקשר בין הרוב לחושך? ידעו כי החיות הרעות ממשלתם בלילה בחושך, ידכתי בקרת השט חושך, והיא לילה בו תרמוס כולת היער, ואיך שתזרח השמש, אז הן נעלמות החיות הרעות, יספו למותם ירבצון. עוד הרוב נקרא הרוב על שם עירוב חיות הרעות, והחושך גם כן נקרא ערב, הפך היום שנקרא בוקר, פרשו ומפרשים כלל נקרא ערב, שבו מתערב הכל, ואין לזה מדבר לדבר, והבוקר, בוקר, שם יכול לבקר מדבר לדבר. לפיכך הרוב הוא למטה, עירוב חיות רעות, דומה לחושך, שהוא עירוב שבא משקעת השמש מלמעלה. וכן המכה החמישית והראשונות, דבר למטה בבהמות נטילת נשמה, והמכה החמישית והאחרונות, מכת בכורות, נטילת נשמת האדם, שהיא מן העליונים. עד כאן פירוט. הרי לך, חמש מכות ראשונות, נגד חמש מכות אחרונות, כי התחתונים והעליונים, שקולים, מצטרפים זה לזה, מתחברים זה לזה כאשר ידוע, אין אחד בלא שגן נגדו כאשר ידוע מאוד למעיינים, חמש מכות ראשונות מן התחתונים, חמש מכות אחרונות מן העליונים. ככה הוא ממשיך, חמש שגם משהו ממשיך, זה קשור אלינו, העליונים תחתונים מתחברים זה לזה, כאשר תבין זה, תבין למה במכות ראשונות לא היה מחזק ליבו, במכות האחרונות היה מחזק ליבו שכל שלא הגיע לו כמכות למדרגת האדם. כל חמש מדרגות הראשונות בתחתונים, אז פרעות לא מתרגש, אז זה לא הגיע למדרגת האדם, מדרגת האדם תחנת העליונים, הפרעות מחזק ליבו מעצמו וגובר על המכה. עד שכין, שעד במדרגות עליונות באדם בעצמו, אגב שכינים וקושיה היו גם כן באדם, זה לא באדם לגמרי, כינים מן הארץ, שכין התחלתו באדם, סוגור סוגוריים של הקושיה, ומאז לא היה יכול לעמוד, אם לא היה השם מחזק ליבו נגד חוזר כמכות, כמכות מחזקות עליו יותר מה שיכולים לעמוד לכך, נגד זה היה השם מחזק ליבו. מכל שכן, מכות אחרונות שיותר גבוהות משכין, פה הוא רומד שבעצם יש חלוקה אחרת גם חוץ מהחמש-חמש, שהם עוד יותר מדרגת האדם, אם לא היה השם מחזק את ליבו, היה שולח לישראל, לכך הוא צריך השם לחזק את ליבו, התברך המדרש זה, תאמר יותר יותר לאמר. כל זה, התדמה פשוטה, אני חושב, למה שהוא רומד אצלנו בפרק. הרי אצלנו בפרק הוא אומר את זה, כשהוא מביא שלוש תשובות, למה אני אקשה את לב פרעה, בתשובה השנייה שלו זה היה זה. שהקדוש ברוך הוא רוצה להופיע גם את המכות העליונות, אם הוא לא יחזק את ליבו, לא יופיע המכות העליונות, ושם הוא שלח לפה. הוא כתב כמה פרש, ודבר זה נתבהר לקרמה, תביעת חזקה לא נטויה. וזה הכוונה מה שקראנו עכשיו פרק מלבב. אז נדמה לי, אנחנו כבר רואים שהמהר"ל מבין שגם עולם המכות, לפחות לפי הסברה הזאת, זה הולך להופיע בשתי תצורות. יש מכות מצד התחתונים, ליישר את העולם התחתון, העולם התחתון מבולבל במצרים, הוא לא מסודר, יש שם הגירות, יש שם שיעבוד, יש שם עינוי, כדי את זה נשלח משה פעם ראשונה לפרעה, להתלונן עליו שהעולם התחתון במצרים הוא לא על פי הסדר האלוהי הנצרך, ואחר כך צריך להופיע עוד חמש מכות, שם הוויה המיוחד, מכות שיסדרו את המציאות בצורה כזאת, שברור שהקדוש ברוך הוא מי השם אשר ישמע בקולו, יש השם בעולם, והקדוש ברוך הוא יכול להופיע מציאות, והוא גם הופיע עולם נבדל, שהוא הרבה מעבר למדרגת האדם, זה על מה שהוא רמז שם בסוף, שהשכין עוד סוגר את השש הראשונות, שזה מה שרבי יהודה נתן בהם סימנים. הרי סתם מצד, גם זה קשור מאוד מאוד לפה, מה שכתוב פה, כי מצד ההקשה את ליבו, אז בעצם ההכבדת ליבו הייתה רק אחרי המכה השישית. זאת אומרת, מצד המציאות התחתונה, אז לא היו חמש מכות, היו שש מכות. כי אם זה היה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מקשה את ליבו, אחרי החמש הראשונות הוא עוד לא התרגש, אז המכה השישית הייתה צריכה עדיין להופיע. בסדר, המכה השישית שייך במובן הזה, היא מכת מעבר כזאת. זאת אומרת, היא המכה ששברה אותו, אבל היא הייתה מופיעה בכל מקרה, זה לא שמופיעים רק חמש מכות. המכה השישית הייתה צריכה להופיע, כי אחרי הדבר עוד לא נכנע ליבו. אז רואים שהארבע האחרונות, גם בתוך החלוקה הזאת של החמש-חמש, בעצם נרמז שם, וזה מה שרומז שם בסוף הפרק, שיש חלוקה פנימית של שש-ארבע. וזה כבר מקרב אותנו לרבי יהודה נתן בהם סימנים של דצה חדש והבאחר כיחידה בפני עצמה, שהארבע מדרגות האחרונות, הם כבר חושפים בפנינו את העולם החדש נבדל. את העולם העליון, של המציאות האלוהית העליונה, שהקדוש ברוך הוא לא רק בא לעשות סדר במציאות התחתונה, ולא רק בא להוציא את ישראל מהעבדות, להוציא עם שתקוע בעבדות לא לא, ומשועבד לו עלינו, ומעונה, ולהביא אותו למקום שקט, מקלט בטוח כזה, שבו לא ישעבדו אותם ולא יענו אותם, אלא צריכה להיות פה הופעה, של אשר בחרבנו כל העמים, שלאומה ישראלית בשלמותה, עם כל הקודש והנבדל המיוחד שבא, ששבט לוי הוא לא רק כהנים לזה עם, אלא הם נושאים את המציאות, ולכן משה רבנו הוא האיש להופיע את כל זה. אני חושב כל זה מה שהוא רומז בהתחלה, בחשבון שלכאורה, אתה אומר שמה המהר"ל, אם לא יש היה לנו אמון גדול במהר"ל, אחרי כל כך הרבה פרקי מהר"ל, אני אומר שמה המהר"ל מסבן אותנו פה, עשה לנו זה תרגיל, הוא לא, מה קורה פה בתחילת הפרק, אבל ברוך השם שבו יש לנו אמון גדול במהר"ל, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להראה את המקוד, קצת כמו חז"ל, כן, לפעמים שגדות חז"ל כאלה, אתה אומר שמה, אני לא מבין מה חז"ל רצו ממני, מזל שיש לך אמון בחז"ל, אחרת היית הולך לאיבוד. אבל כשלומדים עם בחורים צעירים שעודן להם אמון וחזל, אז צריך נורא להיזהר מכל מיני אגדות מסובכות כאלה, כל מיני דרשות כאלה שאתה לא יודע להסביר איך חזל דרשו אותם. כי פה המהר"ל אומר לך, תשמע, זה לא מסתדר לי בסוף, אז לפעמים זה שלוש. אבל באמת הסדר במהר"ל מאוד מאוד מדויק פה. כי בעצם המהר"ל פה, בייחוס, אז הוא עובר מהאבות, זאת אומרת מאברהם יצחק ויעקב, שזה שייך לתחילת הופעתה של המדרגה הראשונה, לגאולת פקוד פקעתי של משה רבנו, שזה בעצם משהו חדש לגמרי. אז לכן המהר"ל מסדר, אומר לנו, תראו, זה מסודר ככה בדיוק. מה מסודר פה? אומר המהר"ל, שלוש זה מספר שלם. כן, כידוע בשיטת המהר"ל, של המשולשים, שאחד עומד בפני עצמו, זה הפרד, הוא מופרד, הוא לא מייצר שום דבר. ושניים זה אומנם זוג, אבל אין ביניהם חיבור, כי כל אחד בצד אחר, ואין עדיין יצירה של שלמות. והשלישי הוא מספר שלם, כמו שבגופים המשולש מייצר את הקו השלישי שסוגר את הדבר.
כל הרבה שהשניים הם דווקא, הם כל הזמן מתייחסים אחד לשני, לכן הם לא יוצרים דרכה, הם נראה יותר משהו כזה, לא?
כן.
דווקא משהו קצת הפוך, מהדבר הזה. כאילו ששתי קצוות, אז בעצם אין שום דבר, אין כאן חוט בגלל שכאילו יש כאן רק שתי קצוות, כל הזמן הוא הכזה שלו והוא הכזה שלו, אין כאן שום דבר שאין כאן משהו לדבר עליו, כאילו הכל הוא משלים אותו, ברגע ששלושה אז יש כבר יחס. יותר, כאילו, יותר כזה, הוא כותב, אין בו זוג ואין בו, יש בו רק זוג ואין בו נפרד.
כן.
זה היה צריך להגיד שהוא שיא הנפרד, כאילו, בדרך כלל שבו משניים רואים שזה שיא הפירוד, כאילו, דווקא, כאילו, הפוך בדרך כלל. לא?
נפרד אני
ראיתי
שזה אי-זוגי, כאילו, גם את האי-זוגי וגם את הזוגי, ככה.
מה הכוונה שיש בו? כן, אבל למה?
כאילו, זה המספר שכולל את כל המספרים שלו, כי יש בו גם את כל המספרים הזוגים וגם את כל המספרים האי-זוגים.
מה זה אומר?
ריבו, זה כאילו, שיא הריבו עם הפעם הראשונה שמופיע. כולל את כל, זה מה שהוא רוצה להגיד, המספר שלהם כולל בתוך
כל המספרים. למה
אני
צריך להופיע את
הזוגיות, כן, אני חושב מה שמיכה אומר זה שבעצם יש פה איזשהו נקודה פנימית הוא כל מספר, כי למשל אחד, אנחנו תמיד אומרים שאחד זה הנקודה הכי אחדותית במציאות. הצד שני פה אומר אחד, לא, אחד זה הנקודה הכי נפרדת במציאות, כן, יש פה איזשהו בעיה במובן הזה, אז גם בשניים וככה. כי שניים, צד אחד, זה שני הדברים הכי קיצוניים במציאות. זאת אומרת, הרבה פעמים המהר"ל גם מתאר את זה ככה. אומר, יש ימין ויש שמאל, שני כיוונים שונים, או יש חסד ויש דין, זה פשוט שני כיוונים אחרים, הם לא מסתדרים זה עם זה, בעולם החסד אני צריך להגיע למסקנה א', בעולם דין צריך להגיע למסקנה ב', הם לא הולכים בכלל לאותו כיוון, לאותה מגמה. מצד שני, אתה צודק, שאנחנו יודעים שזוג זה דווקא הנקודה שבה אמורים להשלים אחד השני. לכן נראה לי בפשט פה משהו מתכוון, זה שבאמת, כאשר אחד הוא עומד לעצמו, הוא לא האחד, האחד העליון, האחדותי. אלא סתם נקודה אחת במציאות שעומדת לעצמה, אז היא נפרדת מן המציאות, היא לא מצליחה לשייך את עצמה למציאות. ואז לצורך העניין, כשהאחד הזה יהפוך להיות שני, זאת אומרת, יהיו פה כבר שתי שיטות, יחיד יהפוך להיות רבים ועד יהיה פה זוג, אז זה מאוד מאוד טוב שיש זוג עכשיו, ומצד שני זה שתי שיטות שהן מנוגדות או לא זו. ולכן במובן הזה השלוש הוא יוצר איזושהי אחדות מסוימת, כי בעצם יוצר של האחד הראשוני, יש עכשיו יכולת להכיל את השניים שהוא הוליד מקרבו. לכן אולי זה ההבנה הפשוטה הזאת. אז יוצא בכל מקרה שהאבות הקדושים, הם עכשיו רוצים לסלול לנו את הדרך הראשונה. הדרך הראשונה זה עולם בנוי, עולם טבעי, עולם עובד נכון, עולם מקוים, עולם מסודר. אבל איך זה יופיע? אז צריך להתחיל להופיע את הדבר הזה. אז מי יופיע את זה? הילד השלישי. זאת אומרת, כשבא יעקב אבינו בכיר שבאבות, אחרי שאבות הופיעו את שלמותם, ועכשיו הוא צריך להתחיל להוליד עם, אז מי יהיה הנקודה בעם הזאת שתוביל את הסדרנות הזאת? זה יהיה הכוח השלישי, ולכן לוי שהוא השלישי, הוא הנבחר שדרכו תתקדם המציאות, ותלך להופיע את גאולתה במדרגתה הראשונה. טוב, אז לוי כבר קידם את המציאות באיזשהו נקודה, אז לכן בדור שאחרי לוי, מכיוון שלוי עצמו גם נספר שהוא קידם את המציאות, אז אומר המהר"ל, עכשיו כאשר בניו מופיעים וממשיכים אותו, אז כיוון שגם לוי הוא חלק מן המציאות, אז סופרים גם את לוי, אז לוי יהיה הראשון, גרשון הוא כאילו השני, ואז קהת הוא כבר השלישי בעצמו, וכבר המציאות התקדמה, אז אפשר להתקדם. וכשקהת בעצמו יוליד עוד דור, אז אנחנו כבר סופרים, גם אם לוי כבר איננו עמנו בספירה הזאת, כי זה עכשיו יצירה חדשה, אבל גרשון וקהת עמנו, ואז הכל מוכן יותר למציאות, איך שהילד הראשון נולד אמרם, אז כבר המציאות מוכנה להופעתה הטבעית. וכאן המהר"ל נתקע לכאורה, כי אם זה כאן, אז לאן ממשיכים? באמת לא צריך להמשיך, אין הכי נמי. אומר המהר"ל, באמת כאן לא ממשיכים, הכל מוכן, זהו. כשאמרם נולד, הכל בסדר. כשאמרם ויוכב ונולדו, אז הכל עומד ומוכן ליצירתם של, של ישראל. אבל הבעיה היא שכרגע אנחנו יכולים רק להתעקע במדרגה הראשונה של המדרגה הטבעית. זאת אומרת, כל מה שהוכן עד עכשיו הוא הכל, אבל הוא עין ואפס עדיין מבחינת יצירה של מדרגה שנייה. לכן אומר המהר"ל, עכשיו תתחיל הכל מחדש. בסדר? לכן כשאתה עכשיו רוצה להגיע אל הגואלים עצמם, מה זה הגואלים עצמם? אבל גם קודם אמרת שזה גאולה. כן, אוקיי, הובחר צאת נוגונים, היה הכנה לגאולה, כל השלב הראשון זה מעין הכנה כזאת. אבל עכשיו שאתה רוצה שיצאו, כאשר נולדו הגואלים בעצמם, זה מעלה אחרת. כי הראשונים לא היו הגואלים בעצמם, רק האבות לגואלים. זאת אומרת, כל המדרגה הראשונה היא רק פתיחה והכנה להופעתה של המדרגה השנייה. פתיחת המדרגה הראשונה, באמת אחרי לוי, ואחרי קהת, ואחרי אמרם, אז יצרנו את כל מה שצריך, המציאות שלמה. המציאות הארוכה הוא מוכנה לגאולה הטבעית אם זה היה ככה. בסדר גאולה האמיתית בעצם עוד לא קרה שום דבר. היה רק הכנה כדי לייצר את הדרך אחרת שקדמה לתורה, כדי לייצר את המדרגה הראשונה, שעל גבי עכשיו יוכלו להופיע הגואלים בעצמם, שיופיעו את העולם הנבדל החדש והמופלא הזה. לכן הגואלים הללו בעצמם הם כולם במדרגה מאוד מאוד מיוחדת. בסדר, עכשיו מרים, אהרון ומשה, הם שלושתם במדרגה מאוד מאוד מיוחדת ששייכת כבר למדרגה החדשה. לכן מכולם יצאו לנו דברי פלא ונס, נכון? כמו שהיה במדבר, אתה כתוב, שכתוב בגמרא, שהמן היה בזכות משה, והנה היה כמובן בזכות אהרון, והבר בזכות מרים. זאת אומרת, הם כולם שייכים כבר למדרגה של הופעה חדשה נבדלת. זאת אומרת, ברגע שאמרם ויוחבד הגיעו לפסגת השלמות של המציאות של דור יורדי מצרים, כן, יוחבד מיוחסת הרי לדור יורדי מצרים, היא מופיעה, נולדה שם בין החומות, עוד פרשת ויגש, ואמרם משוייך גם כן כנראה לדור הזה מבחינת המיקום שלו במציאות. אז זה, כל זה היה הדור שסיים את תפקיד האבות, האבות שהופיעו אחרי זה בשבטים ובני בניהם, ועכשיו שמה במצרים עוברים שלב. כבר ראינו את זה פעם אחת, שכשמרים נולדה, אמרה בפרק י"ב, שהוא יודע לשם אמרה דיבר על זה, שכשמרים נולדה, אז מתחיל המרירות, אז מתחיל העינות, זאת אומרת, משהו קורה, משהו חדש הופיע במציאות. בסדר? הופיע, התחיל להופיע עכשיו דור הגואלים. וקשה מאוד 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 להוליד את דור הגואלים, כי כל פעם שהמציאות מנסה להתקדם, אז היא נסוגת אחורה, אז לכן מרים צריכה להיוולד, אהרון צריך להיוולד, אבל לקראת לידת משה, יש עיכוב מאוד 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 גדול במציאות, אמרה מנפרד מאשתו, כל המציאות תקועה, ומרים צריכה עכשיו, בעזרת הנבואה, לנסות ולחולל את המהפכה הזאת עוד פעם, כדי שמשה רבנו יוכל להיוולד ובאמת יגאל את המציאות. ואת המהר"ל כאן אומר לנו בעצם, רומז לנו דרך המספרים הללו, וזה בכלל שאלה, למה בחומש זה הופיע רק עכשיו? כל המטרה של האיחוס של ראשי בית אבותם, זה היה להגיע למשה ואהרון. איך שיחסו את משה ואהרון, נגמר האיחוס. אין יהודה, אין יששכר, אין זבולון, אותם שכחו לייחס. ייחסו ראובן, ייחסו שמעון, ייחסו לוי, הגיעו לזה, משה ואהרון, זהו, נגמר האיחוס, אפשר לחזור לסיפור. אז אם זה הכל של מולדת משה ואהרון, סתם בסברה היה יותר טוב לעשות את האיחוס הזה בתחילת פרק ב' של החומש, ששם השיעבוד, והילך איש מבית לוי והקחת בת לוי, אז ספר לנו שם מי זה האיש הזה מבית לוי, מי זה טובת לוי הזאת, ספר לנו שם את האיחוס. אבל אומר המהר"ל, רק עכשיו אנחנו בעצם, לפי הביאור הזה של המהר"ל, רק עכשיו אנחנו בשלים בעצם להבין את סוגיית הייחוס הזאת. כי כל מגמת הייחוס הזאת, זה היה כדי להסביר לנו את שתי המדרגות שבהם נבנה העולם. ראובן, שמעון ולוי, עד הופעת משה ואהרון, עד הופעת מרים משה ואהרון, הם שייכים למציאות של האבות, למציאות של ההכנה לגאולה, למציאות של הדור הראשון, למציאות של הפקידה הראשונה, שזה הכל עדיין שייך לעולם הטבע. ועכשיו, כאן, עכשיו שאתה מבין איפה אתה נמצא, כשאתה כבר מבין את השליחות, כשאתה מבין שאנחנו בדרך לחשיפה של עולם חדש שם הוויה, משהו גדול מיוחד, אז כאן אפשר עכשיו, רגע לפני הופעת העולם הזה, לחשוף בפנינו את הגואלים עצמם, את משה ואהרון, שהם ילכו ויגולו את הדבר הזה. אז זה אומר, אמר, זה דברים עמוקים מאוד מאוד בהשתלשלות הזאת.
אז אתה מייצא שגם אם זה בדיוק שלושה שבטים נמנו, כאילו. יש ראובן זה האחד, שמעון שתיים, בגלל זה גם בדרך
כלל
שלוש, לא בדרך
אגב, כאילו, זה כמעט... אתה יודע, היו צריכים לעצור, כן. צריכים לעצור, כאילו, את המניין, נכון.
גם יוחבד היא הדור השני, כאילו. יוצא שיש את לוי, כאילו מבת לוי, הוא מבית לוי, ואז יש את דור שני ודור שלישי, כאילו בתוך לוי, גם כאילו בלידה שלו.
בתוך לידה של שמרון, כאילו הם שויכים לזה, הם שבט לוי, שויכים לבת שלו ולנכד שלו, כן. יפה. ומזה עובר המערב באמת לשאלה שהיא מרכז הפרק פה, למה הרבה הקדוש ברוך הוא המכות על פרעה? כן, יש הרבה ששואלים את השאלה הזאת כידוע בראשונים, ברס"ג וברמב"ם, בסוגיה אחרת, מצד הבחירה החופשית, זה לא משמטריד את המערב פה מצד הבחירה החופשית, לא נראה שזה הנושא שלו, אלא מנסה להבין את הרצון האלוהי במציאות, בשביל מה היה צריך את זה, זאת אומרת, מה כל כך חשוב לך להקשות את ליבו? מה, הרי כל המטרה הייתה להוציא את ישראל ממצרים, אז הנה הוא כבר רוצה להוציא את ישראל ממצרים, אלא שוב מתברר כאן בתוך עומק השאלה הזאת, שאין מטרת הקדוש ברוך הוא רק להוציא את ישראל ממצרים, כי אז היינו נתקעים במדרגה הראשונה, שיש עם משועבד ותקוע בגלות, וצריך לחלץ אותו משם, והמלך מסכים לחלץ אותו, אז הכל בסדר, לא, בגלל זה צריך אותות, בשביל זה משה בא פעם הראשונה, והוא לא רוצה, מצוין, ואז הוא בא פעם השנייה עם האותות, בסדר, המגמה עכשיו היא מגמה אחרת לגמרי, היא מגמה של חשיפת עולם עליון, וזה המהר"ל עונה דרך שלוש תשובות, התשובה הראשונה זה הופעת שם השם, פרעה הוא כפר שלא יהיה נודע שם השם, וגרם חילול שם השם יתברך, לכן צריך להקשות את ליבו כדי שידעו את שם השם תחת המציאות, זאת אומרת שם הוויה צריך להתגלות, אז נקודה ראשונה זה מצד התגלות שם השם, זה מצד העליונים, נקודה שנייה מה שהזכרנו קודם בעזרת פרק נ"ו זה מצד המכות, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיו רק חמש מכות, אם היה רק חמש מכות, אז זה היה מופיע רק החלק הראשון התחתון של הגאולה. הקדוש ברוך הוא יש לו עניין מהותי, שיופיעו חמש המכות האחרונות. כי חמש המכות האחרונות, הם יחברו את שם ההוויה העליון לתוך המציאות התחתונה. אז זה מצד החיבור. והביאור השלישי, זה מצד העולם התחתון. פרעה הרשע, שהוא תמה, מוסיף לו הקדוש ברוך הוא תומעה על תומעתו. אז זה מצד התחתון, בסדר, אין מלי ששאלות תשובות של המערל פה, זה מצד הלמעלה למטה, חשיפת שם הוויה, הופעת המכות שם, הופעת שם הוויה במציאות, החיבור לעולם התחתון, איך זה מתגלה, והשינוי במציאות התחתונה, שהתמאים נהיים תמאים יותר, וכנראה כנגד זה כמובן התיאורים והקדושים, נהיים תיאורים וקדושים עוד יותר. זאת אומרת, מטרת המכות היא לא להחזיר בתשובה את מצרים, הפוך, מטרת המכות זה להשקיע את מצרים עוד ועוד, בתוך אולם הטומאה, כידוע זה יסתיים בזה שהם ימותו בסוף, כן? הנה אנוכי מקל דינך בחוריך, מראש זה היה הייעוד והמגמה, לפגוע במצרים, להנמיך אותם, להקות אותם, ולהוריד אותם, ואל מול זה חשיפת שם הוויה, והמכות הם אלה שיעשו את הדבר הזה, וילכו שלב אחרי שלב, לחשוף את השלב הראשון של הגאולה, ועל גבי זה לחשוף את השלב השני של הגאולה. נדמה לי שהשלישייה הזאת, כי מצד ההופעה האלוהית, מצד המציאות המחברת, מצד המציאות התחתונה, מראה לי הרחיב אליה גם כשהוא דבר על המכות בפרקים הבאים, לחשוף את הדבר הזה, ואנחנו מבינים שהעיקרון של כל זה, זה בעצם כי אנחנו רוצים בגאולה הזאת, למצוא איפה הגואל העליון הולך להופיע. כן, גם אם זה יהיה נסתר מאחורי הופעה מציאותית, בסך הכל, של גאולת העם ממצרים, שלכאורה יש פה עם משועבד, וצריך לחלץ אותו משם, אבל מצד הנסתר שבתוך כל הגאולה הזאת, הופיעה פקידה עמוקה מאוד מאוד, שדרכה בעצם ייחשף שם השם במציאות, ותתחיל גאולה עליונה ושלמה לעולם. לכן בכל מקום אנחנו רואים את יציאת מצרים, כנקודת הראשית של הגאולה, גם של הגאולה השלמה, שמשה רבנו הפותח, ואליהו החותם, וזה הסיבה שדרכה אחר כך כל המסובב של גאולה האחרונה תתרחש, אבל פה בעצם אנחנו הולכים ורואים בתוך המציאות איך זה הולך להופיע, שהגאולה הזאת היא גאולת מצרים, היא איננה רק גאולה טכנית טבעית תחתונה, אלא הגאולה העליונה העתידית שהיא מרוממת את כל המציאות למפגש עם האלוהות. וזה מה שמהר"ל אולי גם מדבר על זה קצת בסוף, שהוא מסביר את עולם התשובה, אז הוא מעשה החטא, הוא בא מן האדם, שהוא בא על שינוי ותמורה, לכך אין מעשיו חטאים שלא נחשבים מעשים גמורים. המציאות התחתונה היא לא המציאות השלמה, היא לא המציאות העמוקה, היא לא מצליחה לחשוף את הצדדים הפנימיים הנסתרים. כשאתה פוגש מציאות בעולם התחתון, אתה פוגש רק את הדבר החיצוני של הדבר הזה. אז כשאתה רואה אדם חוטא, בסדר, זה הוא חוטא, אבל זה מצד המעשה החיצוני של החטא הזה. אבל ודאי מצד עומק הדבר, יש עולם אחר שמתחבא בפנים. וזה עניינה של התשובה, שבא מעולם עליון, שהתשובה מזהה את המציאות העליונה, לכן יש דרכי תשובה. אבל לעומת זאת, כאשר זה בא מהצד הפנימי של הדבר הזה, כמו אצל הגוי, אחרי שאתה, או אצל האדם, אחרי שאתה מטרה בו ומעיד עליו, והוא ננעל בתוך זה, והוא מראה שזה אכן עומק פנימיותו בדבר הזה, אז זה להוסיף תומה לתומתו, זה לחשוף את עומק התומה של הדבר הזה, ולכן אפשר לחזור בתשובה, כי באמת שייך לעולם הזה. אז בעצם אנחנו מתחבר שיש עולם עמוק, עולם פנימי, עולם נסתר, מאחורי העולם הגלוי והחיצון. וזה בעצם כל מה שנחתם ביציאת מצרים. כשאנחנו לומדים גבורות השם, אנחנו הולכים לאט לאט וחושפים את כל העולם העמוק והנסתר שקורה מאחורי הפעולות המעשיות החיצוניות. זאת אומרת שהגננת מספרת לילד את הסיפור, מספרת את זה מצד הפעולה החיצונית. קדוש ברוך הוא עשה ככה, קדוש ברוך הוא עשה ככה, עשו, עברו את ים סוף, ההוא מת, היה מכה כזאת, היה מכה אחרת. אבל המהר"ל מנסה כל הזמן ללכת ולחשוף בפנינו את עומק הדברים שהולכים ומתגלים מתחת לפני המציאות, שבעצם הקדוש ברוך הוא הולך ומופיע כאן, רוקם מתחת עולם עליון, עולם חדש, שאתה מדריקה מאחורי המעשים החיצוניים. וככה רמת לנו מראה פרק קודם, גם אורו של משיח זה ככה. אנחנו פה המדרש הידוע שיעקב אבינו באבלות, ויהודה באבלות, ואחים עסוקים בזה, והקדוש ברוך הוא הולך בורא אורו של משיח. אז זה, ככה זה נראה גם פה בתוך הפרקים הללו שלנו, שלכאורה עם ישראל צועק, קשה לנו, ואנחנו עבדים, ואיך נצא מפה, וכולי, והקדוש ברוך הוא עכשיו, מתחת רק להופעה החיצונית הזאת, הוא הולך לחשוף את אורו של משיח, הוא הולך לחשוף את אורה של הגאולה העליונה, ואת הגאולה הפנימית העמוקה הגדולה מאוד. אז לפי זה יוצא שעכשיו שאנחנו נגשים לפרקי המכות, אז זה מה שאנחנו נחפש בפרקי המכות, את השם הוויה, שהולך מסתתר מאחורי המכות, ואיך זה הולך ויופיע בתוך המציאות, דווקא בבחירה האלוהית, דווקא בבחירה של האות, כן, מתחיל מהאותות עוד לפני, זה כידוע שיטת המרד בעם זה פעם קודמת, משה לא עשה את כל האותות לפני פרעה, זה היה בשאלה בני ישראל לבניין האמונה, רק את האות הנחש, אז זה יעריך מזה בעוד, מה יש בנחש הזה, למה דווקא הנחש, זה האות שדרכו צריך להתחיל את כל עולם המכות, ואז הוא חילק את המרד לשלושה פרקים, פרק למד ב', למד ג' ולמד ד'. אנחנו נחלק את זה לשבועיים בעזרת השם. שבוע הבא נעשה את למד ב' ולמד ג', שבחת כמות בערך האמצע, כי הם פרקים יותר קצרים, ושבוע אחרי זה, אז למד ד' שהוא יותר ארוך, הוא בעצם מסיים את עניין המכות, פרק למד ד' כבר ממש מן התחלה חדשה אחר כך.